כולנו יודעים שמפגש שני חרב בתשעה באב, כפי פרסתו של פלביוס, ספר מתתיהו בתולדות מלחמת היהודים והרומאים, הוא חרב בעשרה באב. גם בחז"ל אנחנו מוצאים בגמרא בתענית את כתוב בשאלה הזאת, בין תשעה באב לעשרה באב, גם לגבי בית ראשון, גם לגבי בית שני. מה שפחות מוכר, ספר מתתיהו בספרו מתאר אחר כך את מה שקרה אחרי חורבן המקדש, מתאר בדברים די קשים בפרק תשיעי בספר שישי את חורבן ירושלים ואת הטבח הגדול שנערך בירושלים אחרי חורבן המקדש. ונחסוך, ניתנו את התיאור הזה של חורבן ירושלים, אני אקרא רק מה שהוא כותב בפרק העשירי שם. ככה נפלה ירושלים בשנה השנית למלכות אספסיאנוס, בשמיני לחודש גורפיאוס, זה אלול, תאריך לא כך מוכר. ירושלים חרבה לחלוטין בחטא באלול. בעצם אנחנו נכנסים עכשיו לחטא באלול, להשקיע קצת הכוכבים. ויש אם כן שני תאריכים משמעותיים כאן, השני באב והשמיני באלול. אני לא מדורשי רשומות ואני לא יודע מה, אם יש משמעות או אין משמעות, לא ראיתי את זה כתוב בשום מקום, אבל די מוזר הייתי אומר. כלומר, מעלה גבה למעלה עובדה ששני התאריכים האלה, עשרה באב ושמונה באלול, מתקשרים גם לחורבן חבל עזה וצפון השומרון לפני שש שנים. כל תהליך הקירה החל בעשרה באב, לפי החליק המוצרים, היו אמורים להתחיל אותו בתשעה באב, אז כל דבר דחו אותו, כי לא שמו לב שהתהליך המוצרים החל בתשעה באב, נתנו את זה לעשרה באב. וחורבן המקום כולל 30 וכמה בתי הכנסת הסתיים בשמונה באלול, ואז ניטש חבל עזה והוא עבר סופית לידי אנשי החמאס. השיחות שכאן ניתנות בעיקר לחודש אלול, וגם אני בעצם הייתי צריך לתת שיחה לחודש אלול, אבל כיוון שנפל בתאריך הזה, וכיוון שהתאריך הזה נקבע אצל לא מעט יהודים קשורים וטובים ליום תענית, אני השנה לא כך בכך הבריאות, אני לא מתנה, אני גם לא אתנה כנראה גם ביום הזיכרון של אבי מורי, למרות ש... ככה נהגתי ב-20 השנים האחרונות. ותאריך שמציינים אותו הרבה בתפילות וכדומה, אני לא יכול לדלג על העניין הזה, ואני רוצה לומר כמה ימים, בעצם בערב הזה מסתיימות שש שנים לחורבן חבל עזה וצפון השומרון היהודיים. כמובן אין דמיון לחורבן ירושלים, לא באיכות, אבל התאריכים, אני אומר, לפחות מעלה עד כמה הדבר הזה מוזר. יש כאן זעקות בארץ על כל בית כנסת שחרב ומחולל באירופה, בית הכנסת ישנים שכבר מאות שנים לא התפללו בהם. ואילו כאן במו ידינו חרבו כמה וכמה מקומות תורה, 30 וכמה בתי כנסת שממש היו בתפילה כל יום. ואני מרגיש לא תוכל להתעלם, ואני רוצה לטפל בנושא הזה רק בעניין אחד. הייתי באותה תקופה שצריך להיות בפאנל שהתקיים בכנסת, אחד העולמות בכנסת, התקיים פאנל בנושא שהיה קשור לחורבן חבל עזה וצפון השומרון. זה היה עדיין לפני, ולא כל כך חשוב מה אני אמרתי שם, זה ממש לא כל כך חשוב, אבל כן חשוב מה שאמר שם הרב ישראל אלאו, היום הרב הראשי לתל אביב, אז אולי היה, לא, נתמי שאת לא היה הרב הראשי, אני לא זוכר בדיוק. והוא סיפר על כך ש... שלוש פעמים. הוא הוזמן לבית הכנסת בנווה דקלים, בית הכנסת הגדול בנווה דקלים. שלוש פעמים הוא הוזמן שם לסיום הש"ס. כלומר, דובר בעצם על 21 שנים, וש"ס מסתיים שם בציבור וברוב עם. כן, היו עשרות רבות מאוד של משתתפים שסיימו את הש"ס שלוש פעמים במשך 21 שנים באותו בית כנסת. וכששעת הלימוד הייתה, אם אני לא טועה, או בין 5-6 בבוקר או בין 5:15-6:15, זאת הייתה שעת הלימוד. אנשים היו, אנשים שהיו משכימי קום, עבודה שם הייתה מקדמת, היו שם גם חלק מהם חקלאים, חלק מהם אנשים שהיו צריכים לנסוע למקומות אחרים, ולכן התפילה הייתה או ב-6 או ב-6:15, שעה קודם. אנשים היו קמים יום יום, למדו את הדף היומי וסיימו את הש"ס שלוש פעמים. וליבו נשבר, הוא אמר שהוא חושב על בית הכנסת הזה שעוד מעט עומד לעלות עליו הקורת, ועם טרקטורים ויקנו קירות עם כל מה שיש שם. אני זוכר תפילות שהיו שם בבית הכנסת, באמת תפילות שוברות לב, תפילות חמות וטובות. הכרתי כמובן את באמת קלים במשך שנים רבות מאוד, לא רק בשנה האחרונה, ואת כל היישובים שם. ובאמת, לא זמן חלילה לא לקטרג על עם ישראל ולא לבוא בטענות, ואנחנו נמצאים עכשיו בחודש אלול. ואני רוצה רק לדבר על ההתיישבות בחבל עזה ולומר כמה מילים לזכרה. הכרתי את מה שנקרא גוש קטיף, גוש קטיף המורחב, כולל נצרים וכפר דרום, את היישובים בצפון. לצערי, לא הכרתי דוגית לסיני, ניסנית, אותם לצערי לא הכרתי, אבל אני מדבר על היישובים שהיו במרכז ובדרום חבל עזה, הכרתי אותם. עיקר המשימה והבניין שהיו שם, זה שתי מטרות. אותה מטרה אחת ביטחונית, מה שנקרא שיטת חמש האצבעות של משה דיין, כלומר שלא לאפשר להם להתארגן בתור איזשהו צבא ואלטרנטיבה, בגלל שאנשים פה זכו את זה, את הצרות של רצועת עזה עשתה עוד בשנות ה-50 ובשנות ה-60 ואחר כך בשנות ה-70, היו לנו צרות קשות מאוד מרצועת עזה. אז היו חמש אצבעות, כלומר מקומות שבהם ניתן היה לחדור עד הים, אזורים שוממים יחסית, והייתה תוכנית התיישבות בכל חמש האצבעות האלה, אצבע אחת כמה נצרים, באצבע אחרת קם כל חבל קטיף, ובהתחלה באמת הייתה התיישבות רצופה עד הים, בגלל שהאזורים האלה היו שוממים לגמרי ולא הסתובבו שם ערבים, לא פה ולא שם, והייתה גם אצבע דרומית יותר אחרי חאן יונס, שבה אחר כך היו יישובים מורג ועוד שני יישובים שם, לא ניגע בזה כרגע. זה היה מבחינה ביטחונית, אבל מבחינת ההתיישבות עיקר המפעל של גוש קטיף היה להוציא את בני הדור השני מעיירות הפיתוח בדרום. עיירות הפיתוח בדרום, היום זה ערי הפיתוח, אז היה עיירות הפיתוח, היו במצב קשה מאוד. סדרות, אופקים, נתיבות. הייתה איזה מין אווירה של דור שני מאוד מאוד מיואש, שקשה לו ושבטוח שזנחו אותו ושזרקו אותו. ישבו כל היום על הברזלים ליד לשכות עבודה וכדומה. המטרה העיקרית הייתה שההתיישבות זאת הייתה להוציא אותם משם, להביא אותם לחבל ארץ חדש, קרוב למשפחות, ושיתחילו ליזום וליצור. היו אנשים שבסך הכל היו די קרובים לעבודת אדמה, ניתן היה ללמד אותם מה זה חממות, ובאמת הם התחילו לעבוד שם, לעבוד קשה. זו הייתה עבודה ממש מצאת החמה על צאת הנשמה, אבל עבודה שאדם רואה את פירותיה ומצליח, ואנשים הצליחו באמת לעשות שם חיל גדול ולצמוח שם. לצמוח גם כאנשים שהם מאמינים בעצמם. אני מדבר על ציבור ספרדי, שורשי, אבל שגדל במקומות כאלה נמוכים. כן, במקומות שהיה להם איזשהו רושם כשהם נולדו שספרדים אף פעם לא יכולים לצמוח מעל 1.5 מטר. כן, זאת הדעת חושב. ושם הם צמחו. שם הם צמחו לגובה 2 מטר ולגובה 2.5 מטר ולגובה 3 מטר. ובדיוק, הייתי אומר אפילו דברים שהן אימפריות כלכליות, בעבודה קשה, ביוזמה, בחריצות. ואני חושב שזה, וגם גדלו באווירה תורנית. חבורה שהייתה כזאת, חצי מסורתית, חצי פה, והיא התקשרה לתורה, והתקשרה לרבנים, והתקשרה למקומות של תורה. ובסך הכל הייתי אומר, יצרה חברה בריאה וטובה, ואני חושב ששם היה באמת בנושא הזה הישג, הישג גדול. את ההצלחה החקלאית של המקום זה דבר שקשה לתאר. הגיעו לשם הראשונים לגוש קטיף, משרד החקלאות סירב לעזור. ולא מסיבות פוליטיות. שוב, שלחו את המומחים ואמרו, על הדיונות האלה לא יגדל שום דבר. ערבים ברחו מהדיונות האלה לא היו מוכנים לשבת. זה דיונות שאי אפשר היה לגדל בהם שום דבר. ולכן החמות האלה באמת נותרו יקים. למרות הצפיפות הגדולה ברצועה, כל הצפיפות התרכזה שם באזור עזה, מחמות הפליטים שמדרום לעזה, ובחניונס והמקומות האלה נותרו ריקים לגמרי. ובאו שם יהודים ואמרו, אנחנו נגדל, ואמרו להם אנשים, אתם תימהונים, אתם לא תצליחו, אתם מזויים, זה לא ידע. והם שם הקימו את הבתים שלהם, על החולות הנודדים האלה, והקימו שם חנומות, והצליחו להקים חקלאות מדהימה, 25% מהיצוא החקלאי של מדינת ישראל, היה מגוש קטיף. ירקות שזכו בתערוכות באירופה, במקומות הראשונים, בכל דבר. אני לא מדבר שגם מבחינה דתית, שם גדל פעם ראשונה הדבר הזה שנקים מתולעים, עד אז יהודי שומע מצוות לא יכולה לאכול חסד. או שאנשים ישבו ובדקו חסד בשחשור. אני לא מדבר על ירקות אחרים, על כל הדברים הירוקים שהיום אנחנו מאוד אוהבים, הדבר הזה נבצר ממטבח שומר מצוות לחשב את זה. עד שבאמת הם פיתחו את הנוסחה הנכונה ואפשר היה לתת סרט לא. בכל מקום, לקחו ירקות, בכל מקדים, זה היה ביטוי של שמירה על מצוות ושל קשרות גבוהות. שם קמו כאן גם מכון התורה והארץ, ושם קרן המעשרות, והיכולת של כל יהודי להפריש, אני מנוי עד היום על קרן המעשרות שלה. שלהם פעם שנה, ואני יודע שאני לא צריך להציג גרושים בכיס, ושאני יכול לחלל כל דבר. על קרן המעשרות שנמצאת שם, ועם כל הידורים, וכולל מעשר עני. דבר שלא להם, כמו מספקות, וכייך עני, שהוא עני. אתה משלם להם, הם עודים גם מעשר עני, והכל נעשה על פי כל הכללים. באמת, מי שהקים ועמד בראש העניין, יהודי יקר מאוד כמותו, החבר טוב שלי, רבי שמעון בירן, דרך צדיק דברך, אנחנו זוכים שבנו היום באמת אחד מהמובילים כאן בישיבה, אבל באמת זמן להזכיר אותו היה ידיד נפש שלי. ואני אומר, כמות ההישגים שהייתה שם הייתה באמת כמות בלתי רגילה בכל התחום. הם שמרו על זיקה חזקה מאוד ליישובי האם שלהם, והייתה הרבה מאוד תמיכה. הם הפכו מציבור נתמך לציבור תומך, שחזר לערים האלה, לנתיבות, לסדרות, לאופקים. באמת, אני זוכר שבתקופה של המחאות שלנו, אז שלוש הערים האלה, למרות שהאווירה מאוד הייתה נגדם, שלוש הערים האלה מאוד מאוד עשו לנו. בגלל שהם הכירו. והם חזרו לשם וחזרו לתמוך, וחזרו לחנך שם בבתי הספר, ולהקים על מוסדות תורה. ולתת תמיכה ורוח גבית למפעלים חברתיים ומוסדות גמילות החסד שהיו שם, זה דבר שקשה לתת. והייתה שם הרבה מאוד תורה. הרבה מאוד תורה. ועל עבודה כבר דיברנו. היו אנשים שהיו קמים מוקדם בבוקר ויוצאים לעבודה ולעבודה קשה. הם לא נרתעו, גם כשהמצב נהיה יותר קשה מבחינה ביטחונית. בשלב מסוים, פשוט ערבים התחילו לזרום, ראו שהיהודים מתפתחים מבחינה כלכלית, אז התחילו להגיע שם ערבים, פשוט כדי להתפרנס. ולאט לאט נסתמו המקומות האלה ברשימת ישראל, לא השגיחה עליהם. ובאמת היה שם הציבור הערבי שרצה פשוט להתפרנס מהם, הגיע קרוב מאוד. ולמעשה הדבר הזה יש לו גם היסטוריה קצת יותר רחוקה. אנחנו מדברים על כפר דרום. כפר דרום היה יישוב שעוד היה בין 11 הנקודות שקמו בנגב בזמנו, שבעצם אפשרו לנו להחזיק את הנגב אחרי מלחמת השחרור. ודאי שמעתם על זה, 11 הנקודות שקמו בנגב, שתיים מהם היו דתיות, ושתיהן חרבו בארות יצחק, שהייתה שם בדרום, ליד קיבוץ אלומים היום, וכפר דרום, שהייתה במקום של כפר דרום. וכמה מילים על כפר דרום? כל האזור של כפר דרום היה אזור מוכה ביצות מרעירות מאין כמותן. שום ערבי לא היה מסוגל לגור שם. שום ערבי לא היה מסוגל לגור שם. אז מה היה איזה פרדסן מרחובות שמו היה טוביה מילר, מדובר בסוף שנות ה-30, וקנה שם את האדמות בפרוטות. קנה אותם בפרוטות, הלך לשם לתוך הביצות האלה, מצא את הדרך, כנראה שהבין בזה, וניקז את כל הביצות האלה לתוך בורות ספיגה מתאימים, והצליח להחליף את האדמה מן המים, והפך את המקום הזה למקום מבורך מאין כמותו. אז קם דרן בר, בעצם נביא התמרים, נאמר נגדיר את זה ככה, והמקום הפך להיות מקום פורח בלתי רגיל, גם של ערבים וגם של יהודים. כן? ערבים באו בעקבות היהודים והקימו את המקום הזה כמקום פורח בלתי רגיל. כי ברגע שאתה מנקס ביצות, אז יש לך גם אדמה טובה, יש לך גם מים. הכל ביחד, נצליח לעשות את זה. עד שכאמור כבר דרום חרבה במלחמת השחרור, ואז קמה עוד פעם ושוב חרבה. מה שמאוד מאוד מזכיר את יצחק אבינו, שממש שם, נחל קרה, הצליח להקים ויזרה יצחק בארץ רעים, וישמע וימצא בשנה מאה שערים, ויברכהו שם, אז אומרים לו, הולך מאיתנו, כי עצמת ממנו מאוד. ואז הוא הולך ומתנחל בעשר, ומתנחל בסתנה, ומתנחל בכל המקומות האלה, ומכל מקום שולחים אותו. עד שבסופו של דבר הוא מוצא את מקומו, וזה בעצם היה שם, וכמה שם באמת יהדות טובה, שורשית, עם הרבה מסירות נפש, עם הרבה יכולת נתינה, וסליחה, אולי היום זה קצת צורמני לומר את זה, אבל בזמנו זה דבר שהיה נכון לסמוך עליו. יהדות כל כך שורשית, כל כך איתנה, כל כך מוצקה, שבעיקרה וברובה הייתה יהדות ספרדית. מי אישית היה מוכן? שציבור הזה הצליח לקום ולהיות ציבור מוביל, ציבור מוביל וציבור עם עוצמה וציבור עם שורשים, ציבור עם המון דברים. כמובן זה היה מעורב שם, לא הייתה שם חלוקה כזאת גם בתוך בתי הכנסת, הכל היה מעורב, אבל אני אומר דבר שבראשו ובו והצליחו באמת בדבר הזה, הצלחה עצומה וגדולה, שהייתי אומר פערה את כל הציונות הדתית. הייתה שם הרבה נחישות, אהבת הארץ, תורה, עבודה, גמילות, חסדים, כבר אמרנו, הייתה הרבה מודעות למדינה ולצרכיה, הייתה שם הרבה אהבה לצה"ל, שיתוף פעולה עם צה"ל. גם ההתנגדות שלה הייתה כזאת מאוד מאוד חיוורת, מאוד מאוד זה, בגלל שכל האהבה לצבא ולמדינה. הייתה שם הרבה תמימות, הרבה מאוד תמימות. תמימות עם השם. תמימות עם אהבת תורה ואהבת חכמי תורה, תמימות עם אהבת ישראל והמדינה. מבצעים שהם יצאו להם בזמן שהיה חורבה, אז מבצעי פנים אל פנים. הם יצאו למבצעים שהם שלחו את הירקות שלהם, הביאו במשלחות את הירקות שלהם וחילקו אותם בתל אביב וכל מיני בתים כדי להראות את המשמעות. הרבה תמימות. אולי הייתי אומר, טוב, זו תמימות אחד יותר מדי היה שם. אבל תמימות שיש הרבה, הרבה מה ללמוד ממנה. תמימות שעיקרה כאמור היה תמים תהיה אמא שלו כך. וככל שזה היה גדול, אז באותה מידה השבר היה גדול מאוד ומעלה הרבה שאלות, שאלות אמיתיות, שאלות אמיתיות באמונה על הצלחה של תעמולת שנאה איפשהו להדיל אותם ולהפוך אותם להיות המצורעים של החברה. אנשים כל כך תמימים, כל כך קווים. אין צורך להיבא משאלות, ויש גם תשובות. אבל אני רוצה שנזכור משם את הדברים הטובים. ואני רוצה להגיד משפט אחד עם כל הלב. אני הייתי מחובר לשם בחפנים חזקים. הייתי ממש על הקו. הייתי את שומרי תורה, והייתי מאוד מאוד מחובר איתם. אני רוצה להגיד משפט אחד באמת מכל הלב. אם לפני 40 שנה היו אומרים לי, תשמע, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את המקום הזה ל-38 שנה בלבד ואחר כך לוקח אותו מאיתנו. לשמוח או לא, הייתי אומר, לשמוח שמחה גדולה. לשמוח שמחה גדולה. אני לא רוצה לדבר פה עכשיו על החורבן, אני רוצה לדבר על הנסים. 38 שנים היינו במקום הזה. 38 שנים יצרנו שם תורה, יצרנו שם דור שלם, זקוף קומה, דור שיכול להבין, יצרנו שם מפעל עצום של גמילות חסדים, של עבודה במקומות שאיש לא האמין, שנצליח לעשות את זה שם. נצליח. אני לא שתתי שם שום עגבנייה, אבל רואה את עצמי כשותף, שותף לדברים שקרו שם, והייתי אומר כן, ללכת לשם גם על מנת כן, שאחרי 38 שנה יצאו את זה. 38 שנה זה לא דבר משהו. זה לא דבר שהולך ברגל. אני מאמין. אני מאלה האזויים שמאמינים שאנחנו עוד יום אחד נחזור לשם, אבל לא זה מה שחשוב כרגע. אבל אני אומר שמה שבנינו שם בחיי טוב ויושר, מה שהציונות הדתית בנתה שם, בואו נגיד לא בנינו, מה שהציונות הדתית בנתה שם בחיי טוב ויושר, בחיי תמיד כלי השם אלוקיך, מכל בחינותך, זה נכס, שזה נכס, זה נרצי צאן ברזל להרבה יותר מ-38. זה נכס לדורות, וצריך להעביר אותו ולגלגל אותו הלאה. את הדבר הזה אנחנו לא הפסדנו. וגם את הקשר לארץ הטובה הזאת, שהקדוש ברוך הוא הנחיל לנו ולאבותינו. הקשר הזה הוא קשר של אמת, הוא קשר של אופג, הוא קשר שלפעמים צריך גם לדעת להפסיד, אבל צריך לדעת שהקשר הזה נשאר קשר אמת. ולדעת להודות לקדוש ברוך הוא, על כך שזיכה אותנו ב-38 שנים במקום הזה. ואני משוכן שעוד המורשת הזאת מעבר לפירות הנראים עוד תיתן הרבה את אותותיה. אני רוצה לדבר על כמה תובנות וכמה מסקנות ממה שקרה לנו. א', ספגנו שם מכה קשה מאין כמות. למרות זאת נותרנו על הרגליים, לא חרבנו, לא התפוררנו. אני חושב שזה נבע ממטען חזק מאוד של אמונה, מקשר חזק מאוד לתורה, למושר ולעבודה. כלומר, כל הדברים שעליהם גדלנו בבני עקיף, שעליהם גדלנו על ברכי הציונות. ואני חושב שהקשר הזה למושר, הקשר הזה לחברה, הקשר לעבודה, הקשר לאהבת ישראל, הקשר הזה לתורה, הדבר הזה איפשהו, למרות שקיבלנו כאן מכה שאני מאמין כל אחד אחר היה נופל ממנה, אנחנו לא נפלנו. לא נפלנו, נשארנו על החבלה. חבולים, נוקים, פצועים, אבל נותרנו על החבלה. אני אומר את זה, כי אני לא יודע מה אני צריך לספוג מחר, ואני לא יודע איך. ואני מקווה שלא. אבל מי ששמע אתמול את הדברים של אלוף פיקוד העורף, אלוף אייל אייזנברג, מי ששומע דברים שאומרים אחרים, מי שמרחרח קצת את הדברים פוליטיים מפה ומשם, יודע, אסור לנו להתפנק, אסור לנו להיות חלשים, אנחנו נצטרך להכין את עצמנו, והלוואי שלא לבוא, שלא יבוא גם לספור פרות. ואנחנו צריכים לדעת את המכה הראשונה קיבלנו, ונשארנו לעמוד על הרגליים. נשארנו לעמוד על הרגליים, והדבר הזה הוא דבר עצום בבית. אני בהחלט רוצה להגיד אותו בשבחנו. עם ישראל ספג הרבה פעמים דברים קשים, והיו שאלות והיו קהילות שהתמודדו, אנחנו לא התמודדנו, אנחנו ממשיכים. אני מאמין, יש דברים שהם למעלה מקורנו. ריבונו של עולם יודע את מעשיו, יודע לנהל את עולמו, אנחנו כולנו מאמינים בזה, אנחנו אין לנו חלילה טענות, הוא יודע בדיוק מה עושה, הוא יודע בדיוק למה הוא עושה, הוא יודע בדיוק מה טוב ומה צריך לעשות. ויש דברים שהם לא בשליטה שלנו, בשליטה שלנו. העובדה שאנחנו אמרנו זה קודם כל צריכים לתת שבח לקדוש ברוך הוא על הכוח שנתן לנו לעמוד, ואני חושב שהדבר הזה גם לשבחנו, וגם אמירה חד משמעית על תורה שאנחנו סופגים, על אמונה שאנחנו סופגים, על מוסר שאנחנו סופגים, על כוחות עבודה וכל הדברים האלה. וצריך לדעת על הדברים האלה לשמור, והדברים האלה יעזרו לנו גם בימים קשים. הדבר השני, אני לא אכנס פה, הם ניתוחים פוליטיים, אין לי מהציבות לזה עכשיו. לא בדיוק לזה. מה רצו להבריח מזה, ומה חשבו שיבריחו מזה, ומה בדיוק לא היה צפוי שיקרה מכל מה שקורה, מכל מה שקרה, ומכל מה שיקרה. הכל היה ידוע. ואני חושב שמה שקרה, קרה בעיקר מן הקמנות. אני חושב בעיקר על רצח רבין, אבל אולי גם על דברים אחרים. בדרך כלל אנחנו לא אשמים בשנאה כלפינו ובנקמנות כלפינו. אני מאמין שבדרך כלל, יש מקרים חריגים, אנחנו לא אשמים. אבל למרות שאנחנו לא אשמים, אני מאמין, לא יודע בדיוק איך, אבל שיש בכוחנו וגם באחריותנו לשנות את זה, בלי לוותר, ואני מדגיש את המילים, בלי לוותר על אמיתות היסוד של הציונות הדתית. לוותר על אמיתות היסוד של הציונות הדתית, ועל ידי כך לרקח את השנאה, זה משהו משהו. אבל אני מאמין שבלי לוותר על אמיתות היסוד של הציונות הדתית, למרות שאנחנו לא אשמים, יש בכוחנו לנטרל חלקים גדולים מהשנאה ומהנקמנות, וזה אולי אחד הדברים שאנחנו צריכים ללמוד ממה שיש. והדבר השלישי הוא העיקרי, והאמירה וזיכרון מה שהיה שם, לדעת למה אנחנו מסוגלים. אנחנו מסוגלים להבין. לבניין, ליצירה. אני מאמין שעיני השם בנו בסופו של דבר לטובה ולא לרעה. יש לי גם תובנות ממה שקרה שם לגבי הציונות החילונית, אבל את זה אני אומר להם. זה לא דבר שאני צריך להגיד כאן. אני אומר להם זה ביד חזקה ובשורה נטויה, והם מכירים אותי והם יודעים לפתוח את כל להיכנס למקלטים שאני רוצה לדבר שם בכל מיני מקומות, אבל זה לא דברים שאני חושב שאני צריך להגיד כאן. להגיד כאן זה לא דברים שיוסיפו משהו. אנחנו צריכים מבט טוב על כולם, ומה שאנחנו צריכים לראות זה מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. אחד ממשפטי היסוד שאני קלטתי בישיבה, אחד ממשפטי היסוד, אני אגיד לכם, הייתה תקופה, באמת היה המון ויכוחים עם כל מיני נושאים דתיים כאלה או אחרים, בית המשפט היה מעורב בכמה דברים שבאמת גרמו להרס גדול מאוד. זה היה בתקופה מסוימת, סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70. בית המשפט היה מעורב בדברים שגרמו להרס גדול מאוד. וכל אחיזה תורנית הלכתית שהייתה לנו כאן בארץ, בתקופה שהיו כמה וכמה עשרות קשים, והיו רבנים שקשו אחד לאחד. אני זוכר שהיה האסון הגדול, רציחת 23 נערים, רובם מצפת, בבית הספר במעלות. אגב, מפקד החוליה שמו היה אבו מאזן, הוא היה מפקד החוליה שלו, הוא שלח אותה, הוא לא היה בשטח, אבל הוא שלח אותה. אבל זה סיפור. אני זוכר, וזאת אחת השיחות שהייתי אומר, בנו את ההשקפה שלי יותר משהו. אחד שמורים הרב עמיטל, שיכולו לא לך. הוא אמר, אני מאמין שאם יש לקדוש ברוך הוא דרישות ממישהו, זה מיושבי בית המדרש. אמר, אני כלפי כל הטענה הזאת של זה בגלל זה, וזה בגלל זה, וזה בגלל זה, אמר, אני מאמין, אם יש לקדוש ברוך הוא טענות עמדנו, זה בראש לא נשמע כלפי יושבי. אם קרה כאן הדבר, אני שמי בידי מדרש צריכים לבדוק את עצמי. וגם כאן, אני חושב, בדבר הזה אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, צריכים לתקן, אני חושב שיש מה לתקן, אני חושב שאנחנו גם מתקנים, אני חושב שתמיד אנחנו יכולים לעשות את זה. בלי להסכים את חומש אלול, כבר עבר זמן, אני יכול לכם להגיד עוד שתי מילים, אי אפשר. הודיעו לנו בעזרת השם שיחות, גם באלול בעשרת ימי תשובה, אבל צריכים לזכור, הקדוש ברוך הוא נוהג איתנו ברחמים גדולים. אבל מדי פעם מגיחה איזושהי עננה של מידת הדין, ולא קל לספוג אותה. ואחת מהן הייתה, כאמור, בחטא באלול לפני 6 שנים. בחודש אלול זה ימים לבקש רחמים, לעשות חשבון, לתקן את דרכים, לשאוף לעשות את הטוב ואת הישר, לשאוף לשיח יותר פנימי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ובכך גם יכולת לצנן את מידת הדין ולהביא יותר רחמים עלינו, על עם ישראל, על העולם. אנחנו נמצאים בעולם מלא סימני שאלה, לא ברור בדיוק לאן הוא הולך, והכל מסביב רותח וגועש, ולא ברור מה הילד יום. זה ימים לבקש רחמים וימים לתקן את המעשים. ימים לזכור שבתוך הרחמים הגדולים שיש לקדוש ברוך הוא עלינו, לפעמים מניבה עננה, וזה קשה מאוד. ויש הגנות של מידת הדין. היה לי פעם ויכוח עם הרב של השכונה שלי, הרב רימון, כן, הרב בית הכנסת שלי. לגבי עניין השם, אני אתן דוגמה, היה לפני כמה ימים התראה על חוליה מאוד מאוד מסוכנת שיצאה מסיני ועומדת להגיע. אני אמרתי, זמן להגיד תהילים בבית כנסת כשחוליה יצאה, לא אחרי שחוליה פגע. תמיד אתה אומרים תהילים אחרי שקרה אסון, אז מה, בגלל שנשארו 2.5 פצועים בבית חולים, אז אומרים תהילים. את התהילים צריכים להגיד לפני שחוליה ולא אחרי שחוליה. אז נכון שעוד לא קרה שום דבר, אז אנשים טובים שהכל בסדר, אבל כבר ידוע שיצאה חוליה, מגיע חסדי השם, החוליה הזאת לא הגיעה, כיוון החוליה השנייה, לא החוליה הזאת. חסדי השם לא הגיעה והצליחו לגלום, ואני יודע, מקווה גם שלא תגיד. אבל זה הזמן להתפלל. זמן להתפלל, אני אומר, חודש אלול, זה זמן באמת להתפלל, וזמן לעשות את הטוב בעיני הקדוש ברוך הוא, כדי שיברך אותנו בשנה שיש בה הרבה רחמים במעטים. אני לא מאמין שאנחנו יכולים, שאנחנו זכאים להגיע למצב שאנחנו יכולים לבקש שיהיה רק לך. אבל ככל שנתפלל יותר, ככל שנשתדל יותר, הקדוש ברוך הוא יותר רחמים, קצת פחות. ובאמת, כל כך הרבה משפחות, הכאב שלהם בדבר הזה ובדברים אחרים היה כזה גדול, שמן הראוי לבקש ומן הראוי לזכור ביום הזה שאנחנו יכולים לבקש מן הקדוש ברוך הוא רחמים. ולזכור שאלה ימים שפירשו השם בימצא. דבר נוסף, אני רוצה לומר. התחלנו שנה חדשה, אלו, אלו חודש היום, מה כולם יגידו? אלו! אני אומר לכם שיש פה שני יהודים טובים ועיקרים. טובים ועיקרים ואין כמותם. גיל ואלעד שאצלם היום זה לא חודש אלו. אצלם היום זה חודש ספטמבר. וגם אצלם היום זה חודש ספטמבר. היה עיתון מקור ראשון בשבת, היה איזשהו שיר, הוא כתב איזשהו אחד מוצלח שם, איזשהו ערך. כתב על שיחה שמתנהלת בשנה בין אלו לבין ספטמבר. שיחה שנערכת בין אלו לבין ספטמבר, אלו רץ לבית המדרש לבקש רחמים, וספטמבר כל הזמן נעים. ויש פה שני יהודים טובים יקרים שמוסרים את נפשם על העניין. כתוב גיל ואלעד, שאצלם זה חודש ספטמבר. אני אומר שוב, חודש ספטמבר, כולם אני חושב, מבינים למה אני מתכוון. זה גם כן חודש של יום דין שאנחנו לא יודעים למה יגיע, ומה יהיה ב-20 ספטמבר, ואף אחד לא. ולמה זה יגיע, ואיפה הם ינסו להרים ראש ובכל מיני מקומות. וטרקים היה, וההסתכלות הזאת על החודש הזה כחודש ספטמבר, מחייבת גם אותנו. ומתחילה שנה חדשה, ובכלל שעננות, והכל נראה בסדר, אחד שומע עם זה, ואחד זה, ואחד לא קם לשמירה, ואחד פה, ואחד מאחר. שמירה נכונה, אני באמת אומר, אני חושב שזה גם דבר שמביא הרצינות בעבודת השם. משום שמי שיודע שאחריות על מאות תלמידים, אחריות על מאות תלמידים מוטלת על כתפיו, אז אם הוא לא מצליח, הוא לא יקום, או שהוא לא יסתדר, או שהוא ישתה קפה, או שהוא ישתה איזה רדיו, או כל מיני דברים. ואם הוא יהודי רציני, הוא יהודי שעובד את השם, הוא יודע שגם על הכתפיים שלו, הזמן שלו לוקח, השואל מלמד לעשות את הדברים כמו שצריך. אז באמת, שניהם עובדים על זה קשה, ואני מבקש באמת אנשים לא לעשות שהעבודה השלט תהיה יותר מדי קשה. יש גם יהודים שאוהבים ללמוד תורה, וגם יהודים שרוצים ללמוד כמה שיותר. אז אני מבקש באמת גם לשמוע על ההוראות, אבל גם בעיקר להיות רציני. להיות רציניים בשמירות, להיות רציניים בקימה בלילה אם צריך, ואני יודע שזה קשה, אני יוצא לכם בלילה. ואני מבקש לעשות את הדברים האלה כמו שעושים כל עבודת השם בצורה הנכונה. ועוד משהו אני מבקש, גם מי שלא בשמירות, ערנות לא מזיקה. כל אחד יש לו פה, אחד בשתי עיניים ובשתי אוזניים. מישהו מסתובב, שלא תהיו במצב, אוי, איך לא חשבתי על זה, בעצם חשבתי ורק לא אמרתי את עצמי. מישהו מסתובב ונראה חשוד, יש לכם שתי עיניים, יש שתי אוזניים, יש למי להודיע את זה. יש למי לבקש, יש למי לדבר. אין תחליף. תדעו לכם שעשרה אנשים בכיתת כוננות עם נשק זה לא תחליף. לכמות העיניים וכמות האוזניים שיש כאן, שיכולים להעריר, להסתכל, לשים לב, לכל מיני דברים שנמצאים כאן. והדבר האחרון והכי קצר, כן, התברכנו פה בחתונה, זה אז ארוחת ערב ממתינה לכם בחפת הרחום בתיאבון.